טוב, שלום רבותיי. השיעור היום הוא על גבי שני השיעורים הקודמים, כפי שאנחנו לומדים במאמר אחדות ושניות. אם נסכם את הדברים כפי שראינו עד היום, אז אמרנו קודם כל בפעם הראשונה שישנם שני סוגי רוחניות. יש רוחניות כשהיא לעצמה, שמהצד הזה היא רוחניות מאוד עליונה, כי היא מאוד נקייה, היא מאוד נטו ולא ברוטו. היא לא צריכה כלים ואמצעים יותר מוגבלים ממנה להתגלות דרכם, אלא היא כשלעצמה. זאת הרוחניות שהרב קורא לה בתחילת המאמר, הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה. הרוחניות שהיא לעצמה, העדן, העידון, הגן עדן, הממד הרוחני הגבוה שיש לה, זאת רוחניות מסוג אחד. רוחניות מסוג שני, זאת אותה רוחניות שהיא מסוגלת להתגלות בתוך המציאות החומרית, הגופנית, הנפשית והשכלית של הפרט ושל הכלל וכו', ולהרים לאור שלה לפי היכולת המוגבלת בתוך הכלים המוגבלים של גוף נפש ושכל, יכולה להאיר ולהרים את אותם הכוחות הנקראים חומריים. אומר הרב, כמו שכתוב במקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא רצה ששני סוגי הרוחניות האלה יתגלו במציאות, נקרא לזה ככה, ועל כן יש לכל אחת מהרוחניות מקום, מהרוחניות מקום, ולכל אחת יש מטרה, ואנחנו צריכים מצד אחד להיות שייכים לרוחניות שהיא בצד מסוים נבדלת מן המציאות החומרית. למשל, מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו עכשיו לומדים תורה, אנחנו עכשיו לא מטפלים בעניינים חומריים. לימוד תורה זה מפגש, אם אפשר לומר, עם רוחניות אלוקית נבדלת באופן יחסי. אנחנו לא זוכרים שאנחנו עייפים, לא זוכרים שאנחנו כועסים, אנחנו לא זוכרים שאנחנו חיים בחברה, אפילו את החדשות אנחנו כבר שכחנו. בשעה אחת נזכר שוב, אבל עכשיו שכחנו. אז יש רוחניות שהיא רוחניות עליונה מאוד, נבדלת מאוד, מתנתקת מאוד, זה מעלתה. זה בחינה של יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. קורת רוח, התענוג הרוחני, הערך הרוחני, המדרגה הרוחנית, שהיא למעלה מכל מעלה, היא הרוחניות הזאת. אבל יש רוחניות שנייה, שהיא, כמו שאומר הרב, דרושה להשלמת תוכנית היצירה. וזאת הרוחניות שהיא בחינת יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כלומר, מצד אחד יש יתרון של קורת רוח בעולם הבא על גבי העולם הזה, מצד שני יש יתרון של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה על העולם הבא. כלומר, זאת אותה רוחניות שמסוגלת להרים, לפי היכולת של העולם הזה, להרים את הממדים של העולם הזה לממדים היותר אלוהים רוחניים עמוקים שלהם. אם כן, סיכום, הקדוש ברוך הוא ברא שתי רוחניויות בעולם, ששתיהן נצרכות. רוחניות אחת נבדלת, רוחניות אחת מתחברת. אומר הרב, כשמגיע הזמן היסטורי שיש את היכולת לגלות את הרוחניות בתוך המציאות החומרית, אז אנחנו נראה כדרכו של עולם שהקליפה מתעוררת לפני הפרי, שמגיעים אל הסלון דרך המסדרון ולכן המסדרון קודם לסלון, אז אנחנו נראה התגברות מאוד משמעותית גם מבחינת השאיפות של האדם, הרצונות שלו, החלומות שלו, השכל, היכולת הטכנולוגית שלו, וגם מבחינת המעשים והפעולות. אנחנו נגלה אנשים, אם זה עם או אנשים פרטיים, אנחנו נגלה התעוררות מאוד חריפה של חיים חומריים, בין מבחינת השאיפה והרצון, בין מבחינת הפעולות והמעשים. וזה, אומר הרב, מגלה לא על כך שהעולם הולך ומתרחק מרוחניותו, אלא אדרבה, שעכשיו הגיע הזמן בעולם, יש כרגע את הפוטנציאל לגלות בעולם את הרוחני שבתוך החומרי, אלא שכדרכו של עולם החומרי מתעורר לפני, וכשהוא מתעורר לפני אז לפעמים הוא יכול לשכוח את הרוחני שהוא זה שמניע אותו, שהוא מקורו, שהוא היסוד שלו בעצמו. לכן אומר הרב, כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, ודאי שכשזה מופיע ברמה של ציבור וברמה של עם ישראל כציבור, זה סימן לא שהחומריות התגדלה, התגברה והרוחניות הולכת לאיבוד, אלא זה סימן שהרוחניות התגברה בעולם. זה סימן שהגיע הזמן לשעה של תשובה ומעשים טובים, שיפה מכל חיי העולם הבא, פה בעולם הזה. זה הסימן. אז כשאתה רואה שבני אדם מתחילים להתעניין ומתחילים לעשות מתוך ההתעניינות הזאת, ואפילו תכף נראה להתמכר לרבדים החומרים של החיים, זה סימן שהפוטנציאל הרוחני מתגדל. לא הרוחניות הנבדלת, אלא הרוחניות המאירה את החיים. אלא, היות ובשלבים הראשונים זה מופיע בצורה חומרית, זה מופיע מהחוץ פנימה, כמו שאמרנו. אז ממילא מתחילה להופיע התלהבות יתר, התפעלות יתר, כלפי הצעצוע החדש, שהוא התגברות החיים החומריים. החל מהתפתחות השכל האנושי, תנועת ההשכלה, ממילא הטכנולוגיה, ממילא גם בעם ישראל, נדבר באופן כללי, מדינה, להיות עם חופשי בארצנו, צבא, והמשך לכל אחד בחיים הפרטיים שלו, בחיים הכלכליים והחברתיים שלו, ברובד החומרי של הדברים. ואז מתחיל שלב שבו מתחילה התנקרות ומלחמה בין העולם החומרי לעולם הרוחני. כי הצעצוע החדש, שהוא ההתעוררות של העולם החומרי בעולם, מתחיל לעניין ולרתק מאוד אנשים, גם את עם ישראל. ועם ישראל, חס ושלום, השלב הזה, מתחיל לשכוח שמקור ההתעוררות החומרית הוא בעצם השורש הרוחני. אבל, היות ומצד האמת, השורש הפנימי, הרוחני, הוא בעצם המקור של כל החיים החומרים שכרגע מתעוררים, והיות ומצד האמת, עם ישראל מצד האמת היותר פנימית שלו, הוא שייך אל האחדות האלוקית של יפה שעה אחת של קורת רוח, ומצד שני יפה שעה אחת של שבוע מעשים טובים. כלומר, עם ישראל הוא שייך לאחדות הזאת שהמקור של הקודש והמקור של החול הוא אותו מקור. המקור של הרוח, המקור של החומר הוא אותו מקור. אז אף על פי שכלפי חוץ, יש כאן התגברות מאוד חריפה, סליחה, של כל הרבדים החומריים שבאומה ושבפרט, בשורש הפנימי יתחיל תהליך השתקמות, איך לבנות את היחס הנכון אל החיים החומריים, בלי לאבד את החיים הרוחניים. אלא יתחיל תהליך של התפתחות, איך אנחנו בעצם מגלים שביה השם צור עולמי. שהקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות, שני ממדים בעולם שלנו, ובעצם המקור של החומר זה בעצם הרוח. השלב הראשון, אומר הרב, של הבירור הזה, יהיה שלב קשה מאוד, וזה עסקנו כבר, שבו ישימו קו. כלומר, יתחיל שלב ראשון של בירור, של אסמת קו, אסמת גבול, אסמת גדר, ממש מלחמה, בין הצד החומרי לצד הרוחני, כי החומריות תראה ברוחניות שהיא מכירה, רוחניות שסותרת אותה בעצמה. מה שהרב קורא, כמו שראינו פעם שעברה, הרוחניות הרומנטית, הרוחניות האילוזיונית, הרוחניות שהיא אילוזיה, שהיא אשליה. אותה הרוחניות שכביכול היא מתנתקת מהחיים, מתנתקת מהמציאות. והיות, והרוחניות הזאת, מצד האמת, היא לא הרוחניות השלמה. כי הרי הרוחניות בעולם הזה, וכמו שהנציב כותב במקומות אחרים, עיקר קדוש השם בארץ, דווקא הרוחניות שמתגלה בארץ, מעבר לרוחניות שנבדלת מן הארץ, ממילא יתחיל איזשהו תהליך של חזרה אל הרוחניות, שהשלב הראשון שלה יהיה הניתוץ, כמו כל עבודה זרה. וכמו שראינו, שמי שעשה את הפסל, הוא ישבור אותו בתחילה, מי שבנה את הפסל, הוא זה שינתץ אותו בתחילה, כי עבודה זרה צריכה עיבוד, אי אפשר לתקן את זה. בשלב הראשון יתחיל תהליך של נתיצה של אותה רוחניות נפרדת וחלוקה מהחומריות, כפי שהחומריות תופסת את הרוחניות. אני עכשיו מדבר במושגים מאוד לא יפים, ואז תופיע מציאות של השקפת עולם, אוכלוסייה בעם ישראל, מפלגה או מפלגות בעם ישראל, שכשהם יראו דת, כיפה, זקן, עירת שמיים, אלוהים, זה מבחינתם יהיה סדין אדום. ולכן כל מה שהוא מבחינתם מסמן את זה, או מסמל את זה, מלחמה, מלחמת חורמה נגדו. כמו שאמר מפלגת שינוי כמשל, אנחנו נלחמים בחרדים. זהו, זה קריטריון בסיס. לא ניכנס למפלגה עם חרדים. למה? כי מבחינתם, מבחינת תפיסת העולם, החומרית, כלומר, המשכילה, האקדמית, מה שנקרא דור הביניים, או מעמד הביניים, התפיסה הזאת, כביכול נוגדת לפי תפיסתם הלא נכונה, נוגדת את העולם הרוחני שמצטייר אצלם, בצורה לא נכונה, כרוחניות שמנותקת מהחומר. ואז השלב הראשון יהיה שלב של מלחמה קשה מאוד, בין מה שקוראים דתיות, לבין מה שקוראים חילוניות. בין מה שקוראים רוחניות, לבין מה שקוראים חומריות. זה השלב שבו עצרנו. בואו נקרא את כל זה בזריזות. ועם ישראל, אמצע עמוד 234, אמצע שליש, לקראת השליש התחתון. ועם ישראל גוי אחד בארץ, תחילת פסקה. שהשניות, כלומר הפער הקיצוני, בין הרוחני לחומרי, סנועה לו על פי שורש נשמתו, כי הוא יודע בשורשו, עם ישראל יודע בשורשו, שהרוחני והחומרי הולכים ביחד, כי המקור של הכל הוא אחד, והמטרה של הכל היא אחת. הגילויים הם אולי בצד המעשי קצת שונים, אבל הכיוון, היסוד והמטרה היא אותה מטרה, ואותו יסוד. לכן עם ישראל גו אחד בארץ, שהשניות צנועה לו על פי שורש נשמתו, בין אם הוא יודע להגיד את זה, בין אם לא, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות, מסבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. איך תהיה הדרך לשוב אל האחדות? מהו השלבים? השלב הראשון, אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה, השניות, כלומר זאת שמפרידה, עושה שונה את שני החלקים האלה, הרוחני והחומרי, וזאת העבודה זרה יותר גדולה, כמו שדיברנו באחד השיעורים הקודמים. אז אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה, והוא בא בקור הברזל, דיברנו גם על קור הברזל קצת, להזדכך ולהינקות מחלעתה של עבודה זרה זו. ולכן איך יהיה השלב הראשון של ההתנקות הזאת, של קור הברזל הזה, של הזיכוך והניקוי הזה? אין תקנה לעבודה זרה, אלא נתיצה ועיבוד. ויד פושע ישראל באה בראשונה. הם מקימי הפסל ממהרים בעצמם לנתצו. אלה שהעמידו את אליל החומריות, אם זה שכל אנושי, קוראים לזה אקדמיה, אוניברסיטה, או אם זה גוף אנושי, או בואו נתחיל בנפש אנושית, קוראים לזה מוסר, דרך ארץ. זה כל כך יפה, שלוחם שייטת, נותן יד לפעילת שלום שזכתה בפרס נובל, ומוריד אותה מהאונייה. זה כותרת, זה תמונה בכותרת הראשית של העיתון. זה מאוד יפה, זה מאוד מוסרי, וכו'. אז או שתהיה השתעבדות אל השכל האנושי והטכנולוגיה, כתוצאה מההתקדמות השכלית הזאת, קוראים לזה אוניברסיטה, או שתהיה התפעלות מאומניות ודרך ארץ, אסתטיקה, או שתהיה התפעלות מהגוף החומרי, פרנסה, כבוד, מעמד חברתי, אוטו חדש וכדומה. אז צריך לתקן את זה, צריך למטוץ את האליל הזה, שהוא אליל החומריות. מה עושים? בשלב הראשון, אליל החומריות ינתץ, והסברנו פעם שעברה למה לא נעזור כל זה, ינתץ את האליל הרוחני, שהוא בעצמו בנה, כי הרוחניות באמת היא אמורה להעיר את החומריות ולא להתנתק ממנה. אז הוא בנה את האליל החומרי שלו שמנותק מהרוחניות, ממילא, כי הוא רואה את האליל הרוחני מנותק מהחומריות. אז הוא בהתחלה יתחיל לשבור את האליל הרוחני שעומד מחוץ לו. אין תקנה לעבודה זרה אלא נתיצה ועיבוד, ויד פושע ישראל בא בראשונה. הם מקימי הפסל ממהרים בעצמם לנתצו. אז הם שהקימו את אליל החומריות, הדעה שהקימה את אליל החומריות תנתץ את אליל החומריות, אבל יעברו כמה שלבים בדרך. השלב הראשון זה קודם כל לנתץ את אליל הרוחניות. פושע ישראל סוף סוף גם הם בני עם אחד, ואנחנו לא מדברים פה על אנשים, אנחנו מדברים פה על תפיסות עולם, מדברים פה על השקפות עולם. זה מתלבש גם באנשים, אנחנו חיים בתוך העולם הזה, אנחנו לא בדמיון. יש כאן שאלה שהיא מוזרה קצת, שנשאלה מהשורה קודם. האם לדעת הרב, כנראה הרב ביגון שישב פה, יש מקום למחות כנגד התמיכה של יהודים במטרות האויבים? מה השאלה? אם אנחנו לא נמחה, אז מי ימחה? ברור שכן. כיצד? זה כבר שאלה אחרת. הכיצד אני מבין. אני כן צריך לנסח את השאלה אחרת. כיצד יש מקום למחות כנגד התמיכה של יהודים במטרות האויבים? ודאי שיש למחות. מה זאת אומרת? אם אנחנו לא נמחה, מי ימחה? אמריקה תמחה. רק השאלה איך? לכן קודם כל נחזור אלינו. אמרתי, אני לא יכול לא להגיב לזה. חיפשתי את ההזדמנות. אתם מבינים את מה שאני אומר? רגע, זה קושייה? אתם מבינים? רוחניות, כל כך רוחנית, יכולה להביא אדם לסימן שאלה, האם צריך למחות נגד מי שתומך באויבים? מה זאת אומרת? ודאי שכן. ולכן הרוחניות הבועתית הזאת, אני מאוד מסתקרן לשאול מה הרב ביגון אמר פה לפניי. מה? אולי המנגינה שלו הייתה אחרת. אבל התוכן אותו תוכן. ואם לא, אז בסדר. מותר. נוטצים הם מתחילה, אם כן, איך התחיל תהליך הנטיצה? כל זה למדנו פעם שעברה, רק נקרא ונתקדם הלאה. נוטצים הם מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות וסותרת לה. בביקורת עזה הם מבקרים אותה ומראים את כל שקרה והפסדה. בקיצור, מתחיל כאן תהליך נוקב מאוד, קשה מאוד, כואב מאוד מאוד, של העמדת האליל הרוחני האילוזיוני הזה, והתחלת השבירה שלו. כמו שדיברנו פעם שעברה, שאיך אתה כאבא מוכן לאפשר לילד שלך לא ללמוד מקצועות כאלה בבית הספר, הנקראים מקצועות הליבה משום מה, שבלעדיהם הוא לא יוכל להחזיק ראש בהמשך החיים. אם כן, למרות שאתה כאבא מוכן לקחת על זה אחריות, אנחנו כחברה לא לוקחים על זה אחריות. ולכן אנחנו נכפה אותך ללמד מתמטיקה את הבן שלך, גם אם אתה לא רוצה. וגם אנגלית, אם אתה לא רוצה. שלב הבא זה סינית כמובן, כן? כי סין זה יהיה מעצמה היום. איך אפשר להסתדר בלי סינית? אז כל מה שמבחינת התפיסה הזאת הוא רוחני על פי התפיסה שלה, כלומר על פי התפיסה של החומר, רוחני שמנותק מהחומרי, הוא צריך עיבוד חס ושלום. כך הם חושבים, כך הדעה הזאת חושבת. נוצים הם מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות וסותרת לה. בביקורת הזה הם מבקרים אותה ומראים את כל שקרה והפסדה, מנתצים ומשברים הם רוחניות זו בקנאות המיוחדת לעם ישראל. זה נושא בפני עצמו, מה זה סוגיית הקנאה בעם ישראל, תכונת הקנאה. איזה חס ושלום, יש ביטוי כזה בגמרא, תנו לי עם הארץ, סליחה, עם הארץ אומר תנו לי תלמיד חכם ושכנו כחמור. איזה שנאה חס ושלום. למה? למה עם הארץ שונא תלמיד חכם עד כך שהוא מוכן לנשוך אותו בצורה כזאת? מה קרה? אלא זה החשבון. מנצים ומשברים הם רוחניות זו בקנאות המיוחדת לעם ישראל, ושמחים רגע לראות כי האליל של הרוחניות היה למי מפלה. הנה פתאום רואים שהרוחניות, שהיא לפי שיטתם סותרת לגמרי את העולם החומרי, הרוחניות המתבדלת, לא הרוחניות המהירת החיים, הרוחניות המתנתקת מהחיים, הרוחניות הזאת מתמוטטת. הנה ציונות בלי אלוהים, אפילו בלי הזכרת שמו במגילת העצמאות. הנה הקמת חברה חדשה ככל הגויים בית ישראל. אנחנו בעד שלום, אנחנו בעד אומניות, אנחנו בעד דרך ארץ, אנחנו בעד להיות אנשים מודרניים. ועל כל מה שקוראים בטעות חוזר בשאלה, כי הוא לא חזר לשום מקום, שמחה וססון. אבל זה לא במובן הפרטי הוא חזר בשאלה, זה במובן העקרוני. הנה העם היהודי חז ושלום מתחלן, מתחלן במובן האידיאולוגי. זה אידיאולוגיה קיצונית מאוד, האידיאולוגיה הזאת. אלא מה? לא יודעים שהרוחניות שהם חושבים שמתה, זאת אותה רוחניות שהיא רוחניות מסוימת, רוחניות של גלות, רוחניות שהיא לא שלמה, רוחניות שהיא לא נכונה ביחס למגמה המרכזית של קידוש השם פה בארץ, שהיא הרוחניות בתוך המציאות. ולכן הרוחניות קיימת גם בתוכם, בתוך אלה שהקימו את האליל החומרי, יש גם שורש רוחני, אלא כרגע הם עסוקים בניפוץ האליל הרוחני. אבל תכף יגיע השלב שהם יתחילו לנפץ את האליל של עצמם. לכאן הגענו, רק נקרא את החלק האחרון שלמדנו פעם שעברה. ואולם, מחוסר הבחנה עמוקה, להגדיר ולהבין מהי הרוחניות באמת, הם טועים לחשוב כי כבר עקרו את כל הרוחניות משורש, כי הם מכירים את האליל הרוחני שמתנתק מהמציאות החומרית. ולכן ברגע שיש הפרדה בין חומר לרוח, כלומר אנחנו באליל החומרי, אתם באליל הרוחני, אנחנו נכנסים למלחמת חורמה באליל הרוחני שלכם, בכל הצורות, בכל מיני צורות, ישירות ועקיפות, דתיות וחילוניות. אתה רוצה להגיד משהו? רק עוד משפט אחד, סליחה שנייה. אז הם בטוחים, עוד שנייה אחת, נגמור את המשפט הזה, הם בטוחים שהרסו את הרוחני בעולם, אם כן אין יותר רוחני. ואולי מחוסר הבחנה עמוקה הם טועים לחשוב כי כבר עקרו את כל הרוחניות משורש, שמעכשיו אין עוד רוחניות בעולם. אבל באמת אומר הרב, אני מתנצל על כל השיעולים האלה, האלטרנטיבה היא שלא יש שיעור. אבל באמת הספיקו לנתץ רק את אליל הרוחניות, את הרוחניות האילוזיונית, הרומנטית. זה מין רומנטיקה הזויה, זה מין רוחניות של בועה, בת הדמיון הכוזב, רוחניות דמיונית, ולא את הרוחניות האמיתית שאי אפשר להכחידה, שקיימת גם ודווקא בעולם החומרי, כולל באלילים החומריים שהם בעצמם בנו, ולא את הרוחניות האמיתית שאי אפשר להכחידה, והיא עומדת וקיימה, קיימת לנצח, בין שמודים בה ובין שכופרים בה. אם כן, שלב ראשון, סימת קו בין הרוחני לחומרי, מלחמת חורמה בכל מה שמסמן ומסמל הצד הרוחני, ואז כביכול יש איזה שלב מסוים שכביכול נראה שהרוחניות נעלמה, והנה החומריות מצליחה. הרב כותב בספר אורות ששלבי הגאולה או תהליך הגאולה על שלביו השונים יהיה כל כך מסובך שיבואו ימים, כך כותב הרב, יבואו ימים שתגיד אין בהם חפץ. יבואו ימים שהאדם שמתבונן מבחוץ על מה שקורה בחברה הישראלית כלפי עצמה וכלפי חוץ, כלפי העולם, אתה תגיד חס ושלום, ריבונו של עולם, מהמציאות הזאת אתה יכול להוציא ברכה וטובה לעולם, אתה יכול להביא גאולת עולם. יבואו ימים שחס ושלום נחשוב שאין בהם כבר חפץ אלוקי, כי ביכול חס ושלום אין אלוהים בארץ. עד כדי כך תהיה מציאות של שבירת הרוחניות על ידי מי ש, אם אפשר לומר, נע במסלול של העמדת אליל החומריות. עכשיו אליל החומריות, עוד פעם, זה יכול להיות אליל חומרי ברמה הלאומית וברמה הפרטית. ברמה הלאומית, מדינת ישראל חזקה פוליטית, חזקה צבאית, חזקה כלכלית, חזקה תעשייתית. ברמה הפרטית, אדם מפרנס את עצמו בכבוד, בכבוד רב, בהרבה כבוד רב וכו'. חי חיים כלכליים רחבים מאוד, נוחים מאוד, מפותחים מאוד וכו'. זה יכול להיות בכל הרמות. זה יכול להיות גם ברמה המעשית, שהשכל תופס מקום, הטכנולוגיה תופסת מקום. הפרופסור הפך למקור האמת. שם נמצאת האמת, באקדמיה, באוניברסיטה. בית מדרש, תורה, זה פרימיטיביות. אתה רוצה מדעים מדויקים? שם. יש לזה המון השלכות. כן, בבקשה, רצית לומר משהו.
הרב, בתחילת השיעור, אמר, לא
התפשור
הקודם, אבל הרב דיבר על שתי רוחניות. בעצם, בהסתכלות שלהם, אין באמת, יש רוחניות אחת.
לא, לא. מצד האמת, ודיברנו על זה, רק משפט אחד לחזור על זה. יש שני רוחניויות. הרוחניות המרכזית המתאימה לגלות, היא רוחניות שנבדלת מן הטבע. במעטפת, יש רוחניות בתוך הטבע. כלומר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של ההלכה בלבד, רוחניות שנבדלת מן הטבע. זאת הדרכה שמתאימה לגלות. שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. ישנה הכלים לנדירנה, זה מתאים לגלות. במעטפת יש שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. זה ליחידי סגולה. זה החפץ חיים שיודע לפתוח את המקולת ולהישאר חפץ חיים. אבל אני בגלות לא יודע לפתוח מקולת ולהישאר חפץ חיים. אם אני אפתח מקולת, אתה יודע מה יקרה איתי? אני אוכל כל היום לחם ובשר. אני אפך לחומרי. לכן אל תפתח מקולת, תלך לישיבה. החפץ חיים יכול? הוא יכול. אני לא. אז המסלול המרכזי, הרב קורא זה במאמר הדור, המסלול המרכזי בגלות הוא שביל היראה. היראה, יש גם לזה קשר. מה זה היראה? שאתה מפחד מכל משהו מבחוץ. אתה מפחד מאלוהים. אתה מפחד מלגלות את האלוהים המתגלה במשהו לא בית כנסת ובית מדרש. זה נראה לך בלתי אפשרי. אז בגלות, השביל המרכזי זה באמת היראה. השביל המרכזי זה באמת הרוחניות הנבדלת מהחומריות. בצדדים יש רוחניות שהיא בתוך החומריות, ואת זה ידעו כל גדולי עולם, בעיקר המקובלים שבהם, בכל הגלויות. בארץ ישראל, מהפכה. המהפכה היא לא בפעם אחת, היא בתהליך ארוך ומודרג. השביל המרכזי, אהבה. לא יראה. השביל המרכזי, שייכות. השביל המרכזי, קדושת החיים. גם ברמת הכלל, גם ברמת הפרט. במעטפת, כמובן צריך יראה. מי מאיתנו יכול להגיד על עצמו שהוא לא זקוק ליראה? ודאי שזקוק ליראה. לכן שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, זה בארץ ישראל. אבל תדע לך שצריך עוד להיזהר, כי זה יכול גם להחריב דעתו של אדם. עכשיו, כאן הרב מתאר את השלב הראשון, שמרוב שהתלהבנו מאישנה, דירנה, הכלים נעים, שכחנו שהמקור של הכל הוא קודש, ברמת הכלל, ממילא ברמת הפרט.
הרב אומר שהמלחמים ברוחניות
הבועתית, האילוזיונית, הרוחניות שעלתה מהגלות והוא עתקה מהגלות, העתקנו את ישיבת א' מהגלות למקום ב' בארץ ישראל, אבל עם אותם דפוסי חשיבה, אותם מטרות חינוך וכו'. נגד זה היא נלחמת. בשורש הפנימי שלה, דיברנו את הפעם שעברה, היא צודקת. כי הרוחניות הזאת לא מתאימה לארץ ישראל. זה תהליך ארוך. זה לא שאנחנו מוחקים חד ושלום את עולם הישיבות, מה פתאום? אבל הישיבות צריכות להתארגן בצורה, לא הייתי אומר חדשה, אלא על פי עקרונות הבסיס שהבאנו איתנו מבית ראשון, וירדנו לגלות בבבל, בית שני, וירדנו לגלות אדום, וחזרנו. עקרונות הבסיס חייבים להילקח בחשבון, ועל גביהם אנחנו בונים את הטיפוס הישראלי היותר שלם, שהוא לא המצאה חדשה, אלא חזרה למצב הנורמלי של בית שני ובית ראשון. הגלות זה המצאה חדשה. הדפוס הישראלי שנוצר בגלות 2000 שנה, זאת המצאה חדשה.
אבל זו מציאות שכבר קיימת היום, הרוחניות המתחברת כבר קיימת היום בארץ.
תכף נראה, אנחנו לא סיימנו את המאמר הזה. בשלב הראשון תהיה מלחמה מול כל... אני חושב, בוא ניקח כדוגמה, כמו שהזכרתי מקודם. המאבק, לא יודע איך לקרוא לו, המאבק הקיצוני, האם להזכיר שם השם במגילת העצמאות או לא? זה סימן, זה סמל. למה? מה אכפת לך להזכיר שם השם במגילת העצמאות? אם ריבונו של עולם לא נתנו מדינה, מי נתנו מדינה? האום. לא, לא נזכיר שם השם. מסקנה, צור ישראל וגואל. צור, שני הסברים, שני הסברים. הסבר פשוט ברובד הטבע, במשקפיים של החול. חוזק, כוח. אם כן, כוח בינלאומי, כוח צבאי, כוח כלכלי. זהו. צור במשקפיים של גמרא, אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. צור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתן. כשהרב מימון אם אני לא טועה חתם על מגילת העצמאות, אז הוא כתב שם בעזרת השם, על יד החתימה שלו. זה בעזרת השם. לנו זה נשמע, עברנו מאז איזה 60 שנה פלוס, לנו זה נשמע כאילו, על מה המאבק? יאללה, תן לדתיים לכתוב בעזרת השם. אכפת לך? מה אתה רב איתם על זה? אלא אז באמת הייתה אידיאולוגיה מאוד חמורה, מאוד חריפה, שלצרנו הרב, אפשר לומר, קיבלה את הרוח הגבית שלה מהשואה. היה צידוק היסטורי לכעוס על אלוהי ולהוציא אותו מכל מערכת החיים, כביכול, חס ושלום. קיבוצים רבים, אני רוצה לפתוח בסוגיה, קיבוצים רבים היום בארץ, לא נזכיר שמות, קמו על ידי אנשים שהם היו חסידים, באו מחצרות אדמו"רים. בעקבות תנועת ההשכלה, הוא בעיקר השואה, התהפך שם עסק. אתה מכיר את העובדה ההיסטורית שאני עכשיו הזכרתי? כן או לא? כן, דברים פשוטים. כן.
איפה מהצד השני, אלה שלקחו את התורה של חוץ לארץ, כמו שהרב אומר, שהעתיקו את הישיבה לארץ ישראל, איפה מבחינתם היה הרעיון של הגמרא שצריך כמה וכמה טעניות כדי לשכוח את התורה הזאת, כדי לשכוח את התורה
הזאת? רבי זרע זה דעה אחת. מי אמר שצריך להתענות מהתעניות, לשכוח תורת חוץ לארץ, זה יותר חזק מאשר אין הקרוב בחור בעולמו על הדלדמות שלך בלבד? מי אמר? תלך היום לישיבה X מצויה. אתה תשמע, באופן פשוט וברור, אין הקדוש בחור בעולמו, אלא דלדמות שלך בלבד.
ומאיפה אנחנו מביאים את זה?
רק רגע שנייה. אתמול שמעתי בתוכנית רדיו, ברדיו כל חי, אני רוצה להכפיש את הרדיו הזה, כי יש בו דברים טובים. אבל יש בו תוכניות מאוד בעייתיות. אחת התוכניות הבעייתיות זה בשעה 10 בלילה, של יהודי שאני רוצה להזכיר את שמו, שאמר אתמול, באופן כזה או אחר, שזה שפרסמו אתמול תמונות בטורקיה, של חיילי שייטת, 13, זרוקים על הסיפון, שוטטי דם, ונזרקים מהסיפון למטה, זה טוב. למה זה טוב? כדי שלא נחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא היה חבר כנסת היהודי הזה. אסור לשמוע אותו. אני אומר את זה כבל אינטרנט. אסור לשמוע אותו. אתה יודע, זה בשעה 10 בלילה. כמדומני כל יום ברדיו כל חי. הוא יכול לבלבל הרבה אנשים. זה רק דוגמה אחת, מעודנת יחסית, לכל מיני דברים שהוא אומר. זה לא לשון הרע, זה לשון הטוב.
כן.
אתה מתנגד למה שאתה, לאחרים, אל תגיד שאתה שמח על ביזיונם של חיי צה"ל. למה אסור לשמוע? טוב, בוא נפתח את זה אחרי זה. טוב, תכף נתייחס ליעקב. כן.
אפשר להגיד אותו דבר על
אתה שמעת אתמול בלילה? לא שמעת, אשריך. מזל. אני לא רוצה להגיד, סליחה. אני לא רוצה להגיד את המשפט, עדיף שתשמע שיר לועזי מאשר לשמוע דברים כאלה. אבל אולי עדיף. אולי עדיף לכבות את הרדיו. כי שיר לועזי לא יבלבל אותך. אתה יודע מאיפה זה בא, אתה יודע לאן זה הולך. זה יכול לבלבל אותך. כי זה בא מכיפה ופאות. זה בעיה. כן.
מה שאמרו פה זה גם נכון לגבי
התקופה
של
המתייבנים
וכל זה.
התור
שורש, אתה יודע מה?
לא הבנתי, עוד פעם.
התקופה של
המתייבנים. שמה?
שגם היה תנועה גדולה מאוד של יהודים שעזבו את...
אתה עכשיו שואל שאלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, האם כל חילוני מצוי הוא מתייבא? לא, ודאי שלא, סוגיה בפני עצמה, בוא נשמור אותה לפעם אחרת. לא רוצים להתקדם היום במאמר? אני ממש רוצה להתקדם. יאיר, כן.
הרב, אנחנו מדברים על היחס של החילונים כלפי הדת. אבל כמעט, אולי בדקות האחרונות כן, אבל באופן כללי, באופן שיטתי, אנחנו לא מתייחסים כל כך לציבור המכונן החרדי.
אני התייחסתי דווקא עכשיו.
לא, לחילונים.
הייתי גם מאוד לא מעודן.
לא, הכוונה, איך החילונים מקבלים את החילונות?
אני חושב שגם המשך המאמר יברר את השאלה הזאת. בואו נתקדם טיפה. הלאה. ואחרי שגמרו, אם כן אנחנו בעמוד 235, בפסקה השנייה. ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות. עכשיו כמובן, כאן מדובר בתהליך היסטורי, זה לא שאתה נכנס לחנות של אלילים, יש אליל רוחני, יאללה שוברים אותו. אחרי זה אליל חומרי, יאללה שוברים אותו. סרט מצוין, אחרי 5 דקות סיימנו את התהליך. כאן מדובר על מהלך של דורות, מדובר על תהליכים גלויים, על תהליכים סמויים. מדובר פה על היסטוריה פועלת, חיה, ומתחת לפני השטח קורים כל מיני דברים יותר עמוקים. לפעמים אתה רואה שזה צף על פני המים, אתה רואה תוצאה, לפעמים אתה לא רואה. זה הרבה יותר ארוך ועמוק וסמוי ומורכב מאשר מה שזה נראה פה. אבל העיקרון זה ודאי מה שכתוב פה. ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, אחרי שאותה חומריות שנתקה את עצמה מהרוחניות ושברה את אליל הרוחניות האילוזיוני הזה, סיימה את תהליך הנתיצה הזה, יתחיל שלב שני, שהוא נראה לכאורה הפוך לגמרי מהשלב הראשון. מה השלב השני? הם על כורחם, בעצמם, באים לנתץ גם את אליל החומריות. הם יהרסו את האליל שהם עצמם בנו. למה? אפשר להסביר את זה בכמה רמות. קודם כל ברמה הפשוטה. כי חומרי בלי רוחני אין לו מקור. אין לו נקודת אחיזה, אין לו מקור יניקה. אין לו חיים. כמו שלמדנו באחד השיעורים הראשונים בקודש וחול. חול, בלי קודש, זה מת. לעומת קודש, בלי חול, זה חי חסר. אז קודש, שהוא מקור הכל, יכול לחיות בלי חול. זה חי חסר, אולי אפילו חסר מאוד. אבל חול בלי קודש, לא יכול להחזיק מעמד, אין לו חיים. כי החיים שלו זה הקודש. אז חול בלי קודש זה מת. קודש בלי חול זה חי חלש. אז אחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, הם על כורחם באים לנתץ גם את אליל החומריות. עכשיו, איך זה יהיה? מה, יום אחד כולם פתאום יבואו למכון מאיר? כולם יום אחד יגידו, סגרתי את האינטרנט, אני רואה רק ערוץ מאיר? זה לא יהיה בצורה כזו. זה יהיה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. הרבה יותר תהליכי. תראו מה אומר הרב. ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, הם על כורחם באים לנתץ גם את אליל החומריות, כי אחרי שהחומריות נפרדת מהרוחניות, ממקור החיים שלה, מקור הקיום שלה, גם היא ינהל האליל, איזה מין בובת שעבה כזאת. ואין לה זכות הקיום. עכשיו, איך זה יקרה? אומר הרב, אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. יתחילו מפלגות בין כל סוגי האליליות החומרית. למה? כל זמן שהרוחני הוא המקור של הכל, אז הוא נותן ערך מדויק לכל אחד מהכוחות, לכל אחד מהממדים, לכל אחד מהכישרונות. אז הרוחני נותן את הערך הנכון לכל כוח, ולכן מה שאמור להיות זה שאין קינה, אין שנאה ואין תחרות. כי כל ממד חומרי, יודע את ערכו המדויק לא פחות ולא יותר. ולכן הרוחני, בעצם, אם אפשר לומר, יוצר את הפסיפס הזה, של כלל הכוחות בצורה מדויקת. ואין מאבק בין כוחות. אין קנאה בין מי שישב פה לפני בשעה 11, ובין מי שישב אחריי בשעה 1, לדוגמה. אין קנאה, מה שייכת קנאה פה? זה הכל אותו מקור, וכל אחד יש לו את החלק שלו. אדם רוחני, הוא לא שייך בכלל לעולם של קנאה, כי הפוך, הוא שמח שחברו מצליח. כי הוא רואה בהצלחת חברו, השלמת חלק בפאזל שהוא לא יכול להצליח בו. אז הוא שמח בזה. לא רק זה לא מפריע לו, הוא מצפה ועוזר שחברו יצליח. אבל כשאין את המקור הרוחני, והאליל החומרי תופס מקום, אז יש הרבה אליליות חומרית. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. אז מתחילות להתעורר מלחמות. מלחמות בין הפלגים השונים, בין העמדות השונות, בין החלקים השונים שמעמידים את הפסיפס, כי כשכל חלק לא יונק את מקורו מעצמו באמת, מהמקור הרוחני שלו, אז כל אחד רוצה לתפוס את כל הקופה. ואם לא את כל הקופה, אז את רוב הקופה. ואז יתחילו מאבקים. יתחילו מאבקים, בואו נצר את זה בציור מאוד מאוד רחב, בין השכליות או השכליויות השונות. איזה שכל? ומה אתה מאמין? אז היום תהיה מפלגת העבודה, ומחרתיים תהיה מפלגת הליכוד, ולפני כן תהיה מפלגת מפאי, ואחרי זה תהיה ולפני כן תהיה ביתר, ומפלגת העבודה של היום זה לא מה שהיה פעם, וכנ"ל הליכוד של היום זה לא מה שהיה פעם, ויש כבר קדימה. יש גם מרץ, וגם שינוי, ומרץ החדשה, ושינוי החדשה. זה הולך ומי. ויש רק מפלגה אחת שהיא מאוד זקנה ויציבה. גם היא לא תמיד אומרת מה שצריכה לומר. למה? קוראים לה מבדל. לא תמיד היא מה שהיא... הוא כן אומר שמקורה, אבל בגדול. לפחות השקפת העולם העקרונית. וכמובן, הצד החרדי, שוודאי הוא עומד על דעתו. טוב, כי שם זה פחות מורכב. אז זה יותר קל לקחת חלק של חיים ולהגיד, זהו, זה שלי, וזה אני שם את כל הכוח. כל מרכז הכוח. אבל אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. היו, אתמול, שלשום, לפני שלשום, חברי כנסת של קדימה התנפלו על אותה חברת כנסת ערבית שיצאה למשט של הטרוריסטים, והיום חברי כנסת של קדימה יצביעו אי אמון איתם עם המפלגות הערביות נגד הממשלה. איך זה הולך בחד המחתה? תת לי אחד. הולך, הכל אפשרי. סליחה שאני מעדכן אתכם בחדשות, אבל זה פשוט עוזר לי להסביר את השיעור. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. לא, לפעמים נשמע שאנחנו יותר מדי אקטואליים. אני מנסה להיות, ללמוד את העקרונות, אבל לפעמים האקטואליזציה קצת עוזרת להבין את הדברים. אז זה דברים יותר עמוקים מאשר הדוגמה שהזכרתי עכשיו. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, כי כשאין מרכז רוחני אחד שנותן את הערך המדויק, אז מתחילות מלחמות. ואז פתאום אתה גם מוצא שהפרטיות תופסת יותר מקום. לא רק מלחמות המפלגות והמעמדים של מפלגה מול מפלגה, תפיסת עולם מול תפיסת עולם, אלא גם כל אחד כפרט, כל משפחה כמשפחה. ההצלחה האישית, הכלכלה, הבית, התואר השני, התואר הרביעי, התואר ה-18. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין. אתה נוסע במרצדס שחורה וכולם מסתכלים עליך. מרצדס שחורה? וואי, עם חלונות חשמלי? טוב, זה לא חוכמה. אני לא מעודכן, תעדכן אותי. תן ליהנות מהמרצדס, למה אתה עושה לי עין הרע? מה אתה מסתכל עליי ככה? יש כזה אחד, יש כאלה סמים מאחורי המכוניות, כל מיני שלטים, נכון? ימותו הקנאים. א', למה יש קנאים? ב', למה ימותו? למה ימותו הקנאים? לא נותנים לך ליהנות מהמרצדס. למה לי אין מרצדס? אז לא רק ברמה השטחית הזאת, זה ברמה של דעות, זה ברמה של השקפת עולם, זה ברמה של חינוך ילדים, זה בכל הרמות. אז לאט לאט, דווקא האליל החומרי, שהתנתק מהאליל הרוחני, שיצר הרבה הרבה פרטים של אליליות חומרית, לאט לאט הוא מתחיל להבין שהוא לא כל כך יכול ליהנות מהאליליות החומרית הזאת. לטורקיה כבר לא נוסעים. לקפריסין כן. יוון כן. טוב, בסדר. מחתיים יקרה משהו ביוון, אז גם ליוון הוא ניסה. ולאירופה כן. גם שם יקרה משהו, וקורה משהו. וכו' לזה הדרך. אתה לא, איך הרב אומר? תראו מה הרב אומר. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. קשה לאדם ליהנות מסעודתו, אם בידו האחת הוא אוחז את הפרוסה שהוא רוצה לאכול אותה, כל אחד והפרוסות שלו, ובידו השנית, חנית ורובה, לבטק את חברו, מה שנקרא להשבית את חברו, הבא גם הוא לנגדו מזוין לגזול את הפרוסה מידו. וכן שלב אחד של התחלת ההתנפצות של אליל החומרי, של אליל החומרי זה שיהיו עוד כמה אלילים חומריים, שכל אחד ירצה להשתלט על כל הזירה, או על חלק מהזירה, כולל החשבוני. ואז התחילו מאבקים. אם כן, שלב א' בניפוץ האליל החומרי, המאבקים בין האלילים החומריים השונים. אופה, זה יותר עמוק מזה. זה לא רק בית ירושלים והפועל תל אביב. זה יותר עמוק. זה הרבה יותר עמוק. זה בלבול בדעות, בלבול בשאיפות חיים, בלבול בסדרי עדיפויות, מאבקים בסדרי עדיפויות. ומצד שני, אם כן, זה צד אחד שמתחיל לנגוס באליל החומרי. המאבקים בין האליליים השונים. שכל אחד רוצה להשתלט על האליל של חברו, אז אתה לא יכול ליהנות מזה, ואולי גם זה מעורר אצלך איזה סימן שאלה. רגע, יש גם לא איזה אליל. מי אומר שהוא לא צודק? מי אומר שאני צודק? ואז אתה עובר מפלגה למפלגה וכדומה, זה הדרך. תרף נתייחס ליעקב עם לברק ששואל שלוש שאלות. אומר הרב, יש עוד נקודה. ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה. לא רק שיתחילו מאבקים בתוך האליליות החומרית זו כלפי זו, אלא מצד האמת, כשהחומר עצמו מנותק ממקור החיים שלו, אז זה מתחיל להתייבש. כשהמעיין לא נובע, אז מתחילות להיות טיפות מים הרבה פחות משמעותיות. אז זה מתחיל להתייבש, זה מתחיל להיות עייף, זה מתחיל להיות חסר, זה מתחיל לו לספק את מה שחשבתי שזה יספק לי. את זה אוהבים להגיד אצל חוזרים בתשובה. שחזרת בתשובה, כי החומריות לא נותנת לך את כל, נקרא לזה, מקור החיים, שמחת החיים, שלמות החיים וכו'. אז נהנת, 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 ובסוף נגמר. כמה שוקולד לבן אפשר לאכול? אחרי שאכלת שוקולד חום. אחרי שאכלת שוקולד חום ולבן. אי אפשר מספיק. ומצד שני, החומריות, כשהיא לעצמה נעשית לאה, כלומר עייפה, נפשית, מחשבתית, שאיפתית וכו', מעין קורטוב של רוחניות אמיתית, והחולה ספק ונגועי שיעמום, איזה ביטוי, הספק מתחיל להופיע. א', בגלל המאבקים בין האלילים החומרים השונים, ב', בגלל שהחומריות עצמה מנותקת מכוח החיים שלה. אז מתחילים להיווצר ספקות. רגע, מי אומר שזה נכון? אולי שם נכון? אולי הוא נכון? ב', לא רק זה, נגועי שיעמום. באיזשהו שלב זה יגיע למצב כזה שאתה רואה שזה... אין פה משהו שהוא נצח, אין פה משהו שהוא מוחלט, אין פה משהו שהוא אינסופי. אלא זה בסוף. משעמם. כמה אפשר להסתכל על הקרמיקה שלך באמבטיה? כמה? כמה אפשר, אני לא מזלזל בכלל במשפט הבא, במשפט הראשון כן, במשפט השני הרבה פחות, כמה אפשר כבר לחקור על כל הגלקסיות? בסדר, אז גילית שיש עוד 3,000 כוכבים. אז מה? בסדר. אז מה? זה עושה אותך אדם יותר טוב? זה עושה אותך אדם יותר מוסרי? זה עושה אותך אדם יותר מועיל לתיקון עולם? הידיעות האלה חשובות מאוד, אנחנו לא מזלזלים בהן. אבל יש תכנים עוד לפני האינפורמציה. יש תוכן עוד לפני הטכני. ואכולי ספק ונגועי שעמום אינם מוצאים דרך אחרת אלא עיבוד עצמם לדעת. מה זה עיבוד עצמם? זה לא רק אותו, לא יודע מי, ראש מישהו אחראי על איזה גוף כלכלי גדול התאבד לפני יומיים או אתמול, לא זוכר. זה לא רק עניין של התאבדות, אלא זה, אתה מתחיל לאבד את, את השמחה, את הסיפוק, את השייכות, את הקשר אל אותם דברים. אומר הרב, והספרות עוד באו מוסיפה שמן על המוקד. הספרות, היום אפשר להוסיף השירה, המוזיקה. כמה העולם הזה הוא רע, כמה אכזריות, כמה צרות, כמה קושי. אני תמיד אומר לעצמי ככה, הזכרנו כמה פעמים, ערב טוב יעוף, ערב טוב יאוש, לילה טוב תקווה. ערב טוב ליאוש שהגיע, ולילה טוב לתקווה שלך לישון. המנגינה של השיר הזה יפה, אבל המילים מאוד בעייתיות. אבל זאת המנגינה. אהבה נכזבת. נכון? מספר אחד של הספרות והשירה, אהבה. בעיקר על מה? על מה שאין. כמה חסר. בקיצור, איזה מין חידלון יותר מהוויה. חיסרון יותר ממציאות. והספרות עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד. כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ועולה ענקת חלל הקורעת שמיים מעל ומפעפעת כארס מתחת. טוב, כל משל פה מדויק, עד קצווי שאול. החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים ואינם מוצאים. אין קו של אור להאיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור. זה ביטוי. נפש רועדת מקור. בין אם הקור הזה הוא יושב ב-100 מיליון דולר. קר שמה. גם מכל המחרפים והמגדפים את התורה, את אלוהים, את עם ישראל, חס ושלום. החצופים והזה הפנים. אתה שומע את הרומות של איוב. מה יהיה בסוף עם מדינת ישראל? לאן הממשלה הזאת מביאה אותנו? מה אתה מתפלל למה יורדים מארץ? מה יהיה עם הנוער הזה? תראה את התוצאות של מבחני המצב. כשעובדים בתגלית זה לא ככה. אז מגלים את האמת. אבל המנגינה הכללית, איוב. כל הזמן כיתורים על, על המציאות, במקום לראות איזה גודל יש בחיים, איזה עוצמה יש בחיים, איזה שמש מהירה יש בחיים, של הכלל ושל הפרט, איך אנחנו מתפתחים, איך אנחנו מתקדמים. שייטת 13, לפני 70 שנה, אם היה לנו שייטת 13. וואי וואי. הורידו הבוקר, ב-4:30 בבוקר. 4 צוללנים שיצאו מאז לעשות פיגוע באחד היישובים. שייטת 13. מחקה אותם. טוב, זה תחום ההתמחות שלהם, הם לא יודעים לרדת עם כדורי צבע. זה גבורה, זה שמחה, זה ביטחון. אז לאט לאט התחיל תהליך של שבירת האליל החומרי, א', בגלל המאבקים בין האלילים החומרים השונים, ב', כי החומריות היפה, חסרה. יאוש, שברון, מה יהיה? קוראים לזה פה פוליטיקה, לא יודע אם שמעתם. פה פוליטיקה כמשל. כל הזמן מקטרים, מה חסר, מה הבעיה. נתייחס ליעקב, מבני ברק. כתוב, הרב כותב על, על ההגדה של פסח, שבני ברק זה המקום שבו הייתה אהבת ארץ ישראל חזקה מאוד, והעריכו מאוד את הקדושה שבטבע. כך כתוב, מה נעשה? אחד, יעקב מבני ברק, קודם כל שלום עליך יעקב, אני אשמח להכיר אותך. שמעתי בשיעור ששנאת רבי עקיבא תלמידי חכמים נבע מחוסר הידע וההבנה של יחסם של תלמידי חכמים לעמי הארץ. למשל, הקפידו על טומאה וטהרה ואמרו לעם הארץ לעמוד מרחק 2 מטר מהם. וזה נתפס כהתנסות. טוב, א', נכון, ב', לא שמעת את זה בשיעור הזה, ג', נא לשאול את השיעור ששמעת. המשך, לכן השאלה תלמידי חכמים, מדוע לא גילו רגישות והבנה לעמי הארץ? מי אמר שתלמידי חכמים לא גילו רגישות והבנה לעמי הארץ? הם גילו. וכששמעו על רמתם הגבוהה, לא הסבירו את, או דיברו עם עמי הארץ כך שלא יפגעו, אלא התפייסו, היו מרבים שלום ואהבה בתוכה. טוב, לא כך ירדתי לסוף דעתו. יעקב, לא האזנתי ולא ידוע לי במי מדובר. בשעה 22:00 ברדיו קול חי, אתה מוזמן או לא מוזמן להזין הערב. אבל ממה שאמרנו מקודם, ממה שאמרנו כעת בשיעור, לו צהל היה מצליח בפעולה, האם היו מייחסים את ההצלחה להשגחת השם או לכוחם? זה של השגחת השם. בבית המדרש של מכון מאיר ודאי להשגחת השם. חלק מלוחמי השייטת בעצמם, חלקם אני מכיר, גם היו בפעולה הזאת. הם אנשים מיר השמיים, בני תורה אמיתיים. זה שעוד בעיתון מעריב או בערוץ 10 עוד לא יודעים להגיד את זה? בסדר. אמרנו, קימה קימה, האליל החומרי הולך ונשבר לאט לאט. ממה שהבנתי, אין פה שמחה חלילה שחיילים נפגעו, אלא קריאה להתעורר. ודאי שיש פה קריאה להתעורר, אבל יש פה מנגינה של חד ושלום שמחה לעד. ואם אני טעיתי, אז אני מוחק את מה שאמרתי מקודם, למרות שזה לא מקרה ראשון ולא שני. לכן אסור לשכוח מה שהתורה אמרה. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומר הר"ן בדרשותיו. ואמרת, אתה מחויב לומר. זו מצווה לומר, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אבל, ועל פי זה הרב ציודה היה אומר, שחשוב מאוד לעשות מצעדים צבאיים. בראשית הקמה, בשנותי הראשונות של מדינת ישראל, היו עושים מצעדים צבאיים ביום העצמאות. מצעד צבאי, כוחי ועוצם ידי. היה אומר הרב ציודה, על פי הר"ן, ואמרת כוחי, ואמרת זאת מצווה. זה לא טענה שכבחו בעלינו. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אבל יש המשך לפסוק הזה. וזכרת, כי השם אלוהיך. הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אז אנחנו מחויבים לקחת את האחריות בידיים שלנו, ולדעת באופן מוחלט וברור, שהקדוש ברוך הוא פועל דרכנו. סוס מוכן ליום מלחמה, ולשם התשועה. זה פשוט. לכן אי אפשר להוריד את המשט הזה, בלי שייטת 13. או בלי צבא. או בלי מדינה. מדינה זה לא ועד בית. לאנשים שמצאו את עצמם גרים בארץ ישראל. וצריכים עכשיו לפתור כמה בעיות וסכסוכים בתוך הבניין. מי אחראי על ניקוי הזבל ומי אחראי לנקש את העשבים הגינים. זאת הגדרה של אותו יהודי בשעה 10 בלילה. באוזני שמעתי. טוב, אתם רוצים להמשיך את השבוע הבא? שאלה, בבקשה. כן.
בקשר לדברי הרב, אז הרב אומר שתהיה בעצם התעוררות רוחנית בעצם שתשבור את החומריות.
זה לא מה שאנחנו אמרנו.
לא.
לא אמרנו שתהיה התעוררות רוחנית שתשבור את החומריות, אמרנו שיתחיל תהליך של שבירה חומרית בין הוא מצד עצמו, בין אחד כלפי השני, בין החומריות, בין החומריות השונות, שזה מה שיביא את הממד הרוחני. זה לא שהרוחני יבוא, ויבוא החומרי, ויהיה מלחמת סייף, והרוחני ינצח. לא. החומרי מצד עצמו ישבור את עצמו. איך הוא ישבור את עצמו? לפי שני המנגנונים שכאן הרב מתאר. או מאבק בין החומריות השונות, או ספק ושימו.
ועכשיו מה יקרה בעצם זה...
ואז הנה, לא סיימנו. ואז החומריות תגלה שהיא חייבת את הרוחניות לעצמה. והיא תגלה שהרוחניות שיצירה בהתחלה ויצאה למלחמת עולם נגדה, היא לא הרוחניות האמיתית. אלא היא הרוחניות החסרה שבגללה יצאה למלחמת עולם נגדה. לא שהיא צודקת החומריות, אבל זה היה בסיס הטעות.
מה עם
אנשים? בסדר? רק שנייה אחת, כן.
אותה המפתקתיות וחילוקי הדעות וכל ההתנגשויות האלה בעולם החומרי, חורה בעיניים שלנו, כן, אם משקפים את זה למציאות של היום, אז דווקא גם בתוך הציבור המאמין יש המון המון התנגשויות והמון המון חילוקי דעות. אז איפה פה כאילו, למה הרב אומר שזה משהו שמביא...
אתה נוגע עכשיו בנקודה מאוד רגישה שרציתי לשמוע אותה לשבוע הבא. אבל אם אמרת, נגיד משפט אחד. שאנחנו אמרנו שהחומריות תופסת מקום, זה לא אנשים מתמכרים לפלאפל או לחומוס בדמשק. זה לא זה. זה הרבה יותר עמוק מזה. העקרונות החומריים מופיעים בתוך התורה. זה לא שמלמדים רק תנ"ך בגובה העיניים. זה קל לזהות. אבל כשמקבלים ילד לישיבה תיכונית, על פי הציון שלו בגמרא, זה אם לא תרבות מערבית, מה זה? תגיד לי אתה. זה לא תרבות מערבית? כשיש היום, הרבה מאוד ילדים שלא יודעים איפה הם ילמדו בשנה הבאה בישיבה תיכונית. בגלל, לא רק, אבל גם, לוח ציונים. זה לא תרבות חומרית? אז יקום ציון במתמטיקה ואנגלית, עברנו לגמרא ותנ"ך, או הלכה. המחלה מצד האמת היא יותר קשה בתוך בית המדרש. שיושב בחור במכון מאיר, וחושב לעצמו באופן גלוי וסמוי, הורדתי את הכפפות עכשיו וגרוף חזק. וחושב לעצמו, עד שאני לא אגיע לשיעור גמרא של הרב הזה, ועד שאני לא אגיע לשיעור אמונה של הרב ההוא, אז אני פחות צדיק, פחות קרוב לאלוהים. זה לא תרבות מערבית בפועל? תגיד לי אתה. זה תרבות מערבית שנכנסה לתוכנו. אני לא אומר שלא צריך להתקדם בלימוד תורה, גמרא ואמונה וכו'. אבל אל תחזיק מעצמך, אני לא מדבר אליך חס ושלום. אל תחזיק מעצמך, כי יותר טוב ויותר מוצלח ויותר קרוב להשם, אם אתה נמצא בשיעור גמרא שהרמה הלימודית בו יותר גבוהה.
So what? אז מה? תתקדם,
מישהו אומר לך לא תתקדם? תהיה משה רבנו, תהיה רבי עקיבא, מישהו אומר לא. אבל אל תתנסה, אני לא מדבר אליך, כן? אל תתנסה. אל תחזיק מעצמך יותר. אל תחזיק, כמו שאומרים, חז"ל טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. תגיד, אז התרבות המערבית לא נמצאת בתוך בית המדרש? פה המחלה הרבה יותר קשה. הרבה יותר חריפה. יש לי הרבה סיפורים לספר, אבל אני לא רוצה יותר מדי לפרט. לכן כשהרב כאן מדבר על החומריות, זה לא רק מה שנמצא באוניברסיטה ובמגרש הכדורגל, מול מה שנמצא בבית המדרש ובבית הכנסת. זה לא זה. זה הרבה יותר עמוק מזה. תגיד לי, כשרב בכיתה ג' בא ללמד ילדים בכיתה ג' ברמה של שיעור ג' בישיבה, זה לא תרבות מערבית? למה אתה צוחק? או בוכה? כי זה נכון. קצת, לא כולם חס ושלום, מה פתאום? יש הרבה צדיקים. טוב, יש הרבה מה להגיד בסוגיות האלה. הייתי פעם באימות באלף עם יהודי יקר, ואמרתי לו, תשמע, אתה לא שם לב, אבל צורת ההתנהגות שלך בנושא מסוים, צורת ההתנהגות שלך היא צורה של תרבות מערבית, אתה לא שם לב בכלל, תסתכל מה קורה. בוא נדבר במושגים. סטטוס חברתי, אז יש סטטוס חברתי בציבור הנקרא חילוני וסטטוס חברתי בציבור הנקרא תורני. אז הסטטוס החברתי בציבור הנקרא חילוני זה באיזה חדר כושר אני עושה כושר, ומי על ידי במכשיר ההוא. וסטטוס חברתי בעולם התורני זה באיזה ישיבה אני לומד, באיזה רמה אני לומד. כן או לא? לא תמיד, חס ושלום, לא תמיד, בדרך כלל לא. אבל המחלות האלה, בואו נודה, קיימות גם בתוך עולם התורה.
איפה
הוא
כותב את זה במאמר שזה גם אצלנו?
זה לא כתוב. במקומות אחרים הרב כותב את זה. בצורה יותר חריפה מה שאמרתי. אתה לא מסכים שזה גם אצלנו?
מסכים.
תגיד לי, לא יודע אם יצא לך פעם.
אני מסכים, אני פשוט לא...
לא יודע אם יצא לך פעם. לא, לא, אני רק רוצה לשכנע אותך לראות דוגמה. לא יודע אם יצא לך פעם. לראות מה שנקרא חתונה או קידוש. אחרי שקיבלת חתן תורה או חתן בראשית או משהו כזה. למה אני צריך לעמוד בסטנדרטים שלך כשאני חתן תורה? או אתה צריך לעמוד בסטנדרטים שלי כשאתה חתן בראשית? או כשאתה מתחתן או כשאני מתחתן? למה? דוגמה מצחיקה? מצחיקה. כשאבא שלי עולה לתורה ומי שבא חבותינו וכו', שמתנדב, אז הוא אומר, מתנת ידו. מה זה מתנת ידו? א', אל תחליט לי כמה אני מתנדב. אני רוצה להתנדב שקל או אלף שקל. מה זה עניינך? ב', מתנת ידו, זה מתנת ידו. אני רוצה להתנדב, תשאיר את זה לי. מה אתה עושה פה פרסיה? שמתנדב, מתנת ידו. אתה תקבל שפחה רצינית, מתנת ידו. כך הספרדים נוהגים להגיד, מתנת ידו. לא, אם אין שלט בכניסה לבית הכנסת, אז משהו פה הוא לא בסדר, הוא לא מספיק. אנחנו צריכים לתקן בתוכנו את העניין הזה. טוב, אבל בואו נשמור את זה לשבוע הבא.